תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.
ברוכים הבאים לתוכנית שלנו, חותרים למדע. מגזין המדע של תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. אני גל פינגלשטיין, ויחד איתי יונתן ברקאים. שלום יונתן.
שלום גל, ושלום למאזינים. אז מדי תוכנית נראיין כאן חוקרות וחוקרים בכירים מרחבי הפקולטות המדעיות בישראל. נשמע מהם על המחקרים העדכניים, החמים והמעניינים ביותר, ממש בקליפת אגוז. וגם נפגוש תלמידי ותלמידו דוקטורט, הדור הבא של החוקרים, שמתמודדים אתגרי מחקר מרתקים, בתחילת דרכם האקדמית.
אבל לפני כן, תשובה לחידה הקודמת, אנחנו חייבים את זה. השנה היא 1674, כאשר אנטוני ון לבנהוק, סוחר ומדען הולנדי, מנסה להסתכל על יצורים זעירים באמצעות מיקרוסקופ שהתקין בעצמו, והתבסס על עדשות של איטש במוידיו. שנתיים מאוחר יותר, הוא שולח מכתב לחברה המלכותית הבריטית, ומתאר את היצורים הזעירים שראה, הוא כינה אותם בשם אנימולקולס, חיות קטנות. והשאר, היסטוריה. ועכשיו בוא נתחיל חדשות המדע.
כן, חדשות המדע.
מה חדש במדע, יונתן?
אז נתחיל ככה עם אייטם די חביב שמשלב את הקשר, תרתי משמע, בין מתמטיקה לבין כימיה. אז חוקרים מסינו מקנדה פרסמו בכתב את היוקרתי נייצ'ר, מאמר שמציג טבעת דמויית טילטן, כלומר שיש בה שלושה צמתים, שלוש נקודות חיתוך, ומורכבת מ-54 אטומים הקשורים זה לזה. למה זה כל כך מעניין? מסתבר שמולקולות קשורות זה דבר די נפוץ בטבע, לרבות בגוף האדם, יש לנו בגוף מולקולות DNA ו-RNA שקשורות בטבעות, ובהתאם כבר שנים שכימים אורגניים מנסים לייצר את הטבעת הקשורה הקצרה ביותר, שהיא לא מעגל פשוט, שזה בעצם הקשר הטריוויאלי. ועד כה השיא השתייך לטבעת דמויית טילטן, כאמור עם שלושה צמתים, שמורכבת מ-69 אטומים. חישובים שהתבססו על כימיה קוונטית, טענו שהגבול המינימלי שיכול להתקיים עובר איפשהו בטילטן שמורכב מ-50 אטומים. אחרת מה שקורה שמתחיל להיווצר בעצם מתח משמעותי שמונע מהטבעת להתקיים. עכשיו בעצם השיא נשבר, הקו התחתון נשבר, והחוקרים אומרים שזה קרה גם במקרה מה שקוראים בז'רגון המדעי סרנדיפיטי, כן, חיפשנו אתונות ומצאנו מלוכה.
ועכשיו לשיא אחר אבל פחות משמח, שקשור למשבר האקלים העולמי. ב-2023 כמות המתאן שנפלטה על ידי תעשיות הנפט והגז הגיעה כמעט לשיא שנקבע בשנת 2019. אז נעמדה פליטת המתאן בכ-130 מיליון טונות. בשלוש השנים האחרונות חלה עלייה מתמדת בפליטת המתאן המזהמת. זהו נתון שאינו מתקבל על הדעת, בייחוד כי כבר קיימות טכנולוגיות חסכוניות, ומה שנשאר לנו זה רק לקוות שחברות הנפט והגז שהתחייבו לצמצם את פליטת המתאן, באמת יעמדו בהבטחותיהם.
ידיעה ככה מסקרנת לכל מי ששותה מים ומתקלח, שאני מניח ומקווה שזה רוב המאזינים שלנו, הפיזיקה של פכפוך המים. חוקרים מקוריאה ומקנדה התחקו אחר מקורות ציל הפכפוך והגורמים משפיעים עליו. הייתם מאמינים שצריך להגיע ל-2024 כדי להבין למה מים נשמעים כמו שהם נשמעים? אז התשובה היא כן, והם ערכו שורה של ניסויים בתנאים מגוונים, ופענחו מתוכם את הגורמים והתנאים שמשליחים על גובהו של ציל הפכפוך, וגם הציעו יישומים אפשריים, כי מסתבר שעל ידי הבנת ציל הפכפוך, ניתן לייצר יישומים עבור אנשים בעלי מוגבלויות קוגניטיביות, שמתרגלים מחדש את כל היכולות הבסיסיות ביום-יום. מתברר שהגורמים המרכזיים שמשפיעים על גובה ציל הפכפוך, תמונים ביכולת של הזרם הנכנס לתוך מקווה מים, לייצר אדוות, מה שנקרא ריפלס, על פני הנוזל, והדבר הזה מושפע בתורו ביחס בין גובה הקילוח, ביחס לפני המים, לעומת האובי שלו.
הנה אנשים מגולגלים בתוך קופסת ברזל. פול אלכסנדר, שנודע בכינויו פוליו פול, האיש ששבר סי גינס, כי אדם שחי הכי הרבה זמן בתוך ריאת ברזל, מת בגיל 78. הוא לקה בפוליו כשהיה בן 6, ומאז נותר משותק מהצוואר ומטה בעקבות השיתוק. הוא היה תלוי בריאת ברזל שתאפשר לו לנשום. אך למרות המגבלות, הוא הצליח ללמוד, סיים שלושה תארים אקדמיים, עבד כעורך דין, ואפילו פרסם ספר אוטוביוגרפי. פשוט מעורר השראה.
וידיעה אחרונה ומעניינת וחשובה לכולנו, מחקר חדש שביצע המכון האמריקאי לבטיחות בדרכים, מפה את המאפנים הבולטים של מכוניות שגרמו לתאונות דרכים קטלניות. כן, כמו הפיזיקה של פכפוך המים, מתברר שלוקח לפעמים למדע הרבה שנים כדי לאפיין ולנתח דברים שאנחנו רואים וחווים ביום יום. ומחקר עולה שמכוניות שמכסה המנוע שלהן נמצא בגובה של יותר ממטר מעל פני הכביש, בארץ אולי קצת פחות נפוץ, לרבות בשכונות, למת בשכונות מסוימות במדד סוציו-אקונומי גבוה, ומכונות שסבחת הרדיאטור שלהן נוטה למטה בזווית של עד 65 מעלות לעומת הקרקע, כלומר שיפוע גדול יחסית מה שנקרא אחורה, מכונות כאלה היו מעורבות בתאונות קטלניות יותר בכ-45% לעומת מכונות שהחזית שלהן נמוכה או שסבחת הרדיאטור שלהן מאונכת ביחס לקרקע. אז לסיכום, בעצם יש חשיבות לשני המרכיבים בנפרד וגם ביחד, גם לגובה וגם לזווית, שני דברים שיכולים להיות קטלניים אם לא, אם יצרניות המכוניות בעצם לא מקפידות עליהן לפי התנאים הללו.
מעולה, אלה היו חדשות המדע, וזה המקום להזכיר שבעמוד הספוטיפיי של התוכנית תוכלו למצוא קישורים לכתבות, אם רק תרצו להתעניין ולהרחיב את הדעת. אז מה יונתן, נזמין את האורחת הראשונה שלנו?
נזמין בססון ובזוז, והיא כבר נמצאת אצלנו כאן.
אז האורחת הנכבדה שלנו היום, היא חוקרת בבית ספר להנדסת חשמל כאן באוניברסיטה, פרופסור מן המניין הראשונה בישראל בתחום זה. היא כיהנה בעבר כסגנית הנשיא למחקר ופיתוח, ולאחר מכן כנשיאת האוניברסיטה הפתוחה. כיום היא מכהנת כיושב ראש עמותת בשער, למען הקהילה האקדמית, ששמה עלה לאחרונה לכותרות.
הפוך, הפוך. למען החברה בישראל.
סליחה, תודה על התיקון. ששמה עלה לכותרות, כמי שהובילה עתירת ענק לבגץ נגד ההחלטה על ביטול פרס ישראל בתחומי המדע והרוח. אז אנחנו אומרים שלום לפרופסור חגית מסר ירון.
שלום גל, שלום יונתן.
ברוכה נמצאת, אז חגית, אנחנו נגיד לצופים שאת הוכרס לאחרונה בתור קלט מדליית IEEE, שהיא האגודה האמריקאית למנדסי חשמל ואלקטרוניקה, אפשר אומר בעצם שהפרס הזה הוא הנובל של הנדסת החשמל, אנחנו כמובן נברך אותך על ההישג, מאוד שמחים שאת איתנו.
תודה רבה.
ונשמח לשמוע ככה מה הנימוקים שהובילו לזכייה שלך.
אז שוב, תודה שהזמנתם אותי, תמיד כיף להיפגש עם מוחות צעירים, זה הפריבילגיה של האקדמיה, להכיר דוקטורנטים, לעבוד איתם, מסטרנטים. אז אני אחדד קודם כל, המדליה ששמחתי איתה מאוד, היא אחת מסדרה של מדליות שהארגון מעניק. הארגון הזה הוא הפורום העליון כאמור בתחומי ההנדסה, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, והמדליה שאני קיבלתי היא בתחום ה-environmental, בתחום הסביבה, נגעתם בנושא הזה. כאשר זה על הישגים מצטברים בתחום הזה, כי בעצם אני וקבוצת המחקר שלי מכאן, מאוניברסיטת תל אביב, פרצנו דרך במאמר שפרסמנו בסיינס בשנת 2006, שבעצם הצענו רעיון שמסוג ביצת קולומבוס, שאמרנו, יש גלים אלקטרומגנטיים על פני האטמוספירה, שהאדם משתמש בהם למטרות תקשורת, למטרות שונות, והגלים האלה נושאים מידע על מה שקורה באטמוספירה, ובאטמוספירה קוראים תופעות מטרולוגיות באופן טבעי. אז עם הרקע שלי בהנדסת חשמל, בעיבוד אותות, קיבלנו נתונים מחברות סלולריות, עשינו אלגוריתמים חכמים, והפקנו מידע על תופעות מזג אוויר. עכשיו, מידע הזה, זה הבסיס לכל דבר, לקבלת החלטות, לקבלת, לדעת מה קורה. אנחנו מצליחים בטכנולוגיה הזאת, שאנחנו קוראים לה ניטור אופורטיוניסטי של מזג אוויר, לקבל מידע בעיקר על תופעות של גשמים, שקורים קרוב לפני הקרקע, כי התקשורת של בני אדם היא קרוב לפני הקרקע, בדיוקים הרבה יותר גדולים מכל האמצעים האחרים, ובכל מקום שנמצאים בני אדם. שזה יתרון מאוד ניכר, כי את רוצה לדעת על מה קורה בחקלאות, בערים, במקום שיש בני אדם, אז הטכנולוגיה הזאת היא באמת הסתכלות אחרת על האפשרות לנטר מזג אוויר. עד אז הניטור נעשה באמצעים יהודיים, או בעזרת מקם מזג אוויר, שהמספר שלו סופי, כי זה עולה כסף להתקין, ביבשת אפריקה למשל כמעט שאין מכשירי מקם מזג אוויר, או בעזרת לוויינים, שאומנם נותנים כיסוי, אבל זה מאוד מרחוק והדיוק לא מספיק טוב, או דרך מצוינת לנטר מזג אוויר, זה מדעי הגשם, שכולנו, אני חושבת, בבית ספר שמנו בחצר ומדדנו כמה גשם ירד הלילה, זה מאוד מדויק. היום כבר יש תחנות שהן חלקם אלקטרוניות, ומספקות לא רק את כמות הגשם, אלא גם דברים אחרים, אבל זה מאוד לוקלי. תוכל למדוד גשם בנקודה מסוימת, אתה תזיזי חצי קילומטר והמדידה תהיה שונה לגמרי. הטכנולוגיה שלנו מאפשרת לתת כיסוי טוב ורזולוציה טובה ודיוק טוב בכל מקום, ומה שנפלא בזה זה שזה לא עולה בהתקנות. המידע כבר שם, בסך הכל צריך לרכז אותו, ושוב, בגלל שהוא בא מרשתות תקשורת, אז התקשורת היא בילט אין, היא קיימת כבר, ולאבד אותו. אז זה מרגש, ולשמחתנו, הנושא הזה פרץ, כי היום יש, לדעתי, לפחות 40 או 50 קבוצות מחקר ברחבי העולם, שהולכות בכיוונים האלה, ומייצרות מידע מזג אוויר התקני באוסטרליה, ובסין, ובכל מיני, והרבה באירופה. זה נחמד.
אז בעצם בוא ננסה להבין מבחינה מדעית, אז הרשתות תקשורת נמצאות בקרקע, ובעצם הגשמים הם אלה שיוצרים איזושהי הפרעה שאתם יודעים לעשות לה אנליזה.
בדיוק.
זה נכון?
בדיוק.
ואז אתם, איך אתם בעצם לוקחים את כל האנליזות ומאחדים אותם ביחד עם...
אז את צודקת, זה שני אתגרים שונים. לדור היותר מבוגר, לא כמוכם, אז תמיד הייתי מספרת שכשעוד היה לנו מכשירי טלוויזיה עם אנטנה על הגג, שהיה גשם, היינו רואים ריצוד על המסך. אז אתם כבר לא מכירים את זה, אבל ברור שהמזג אוויר, ובעיקר גשמים, בעיקר טיפות מים, הם משפיעים על הגל האלקטרומגנטי, בעיקר בתדרים שאורך הגל הוא בסדר גודל של טיפת המים, ובעיקר זה משפיע על עוצמת האות, על הניחות. וכיוון שלמשל הרשת הסלולרית בנויה על תקשורת לוקלית עם הבייס סטיישן הקרוב שכל הטלפונים בסביבה או המכשירים מדברים איתם, אבל צריך גם קשר בין תחנות הבסיס. הקשר בין תחנות הבסיס הוא נעשה בתדר שרגיש לגשמים, כי זה תדר יותר פנוי, כי דברים אחרים לא היית רוצה שכשאת מדברת עם אמא, אז פתאום השיחה תתנתק, יורד גשם, אבל בתקשורת בין תחנות הבסיס אפשר להגביר את האות כשיורד גשם, כי זה משהו שנמצא מעל הקרקע, ואנחנו בעצם בעבודות הראשונות שלנו פשוט עקבנו אחרי עוצמת האות, כי עוצמת האות שיקפה טוב מאוד את כמות הגשם, יש קורלציה מאוד חזקה. אחר כך בשביל לבנות את המפה הדו-ממדית, צריך אלגוריתמים מרחביים באמת, שמתוך הנקודות השונות, או מתוך הקווים האלה, יוצרים את המפה הדו-ממדית, ועל זה מאז נעשו הרבה מאוד עבודות בכיוון הזה.
מרתק.
והניסויים שביצעתם בשטח, זה ניסויים שבוצעו כאן בישראל?
אז תודה על השאלה, זו שאלה מאוד טובה. הפרויקט הזה הוא מורכב כי הוא תלוי במדידות, בדאטה, שמי ששומר עליו, אני לא אגיד הבעלים כי זאת שאלה משפטית, זה החברות הסלולריות. אני חייבת להגיד ולהחמיא לחברות בישראל, הראשונים שסיפקו לנו נתונים זה חברת סלקום ואחר כך פלאפון ו-PHI שזה מה שפעם היה פרטנר, הם מאוד שיתפו איתנו פעולה מיום הראשון למטרות מחקר.
כן.
וברגע שקיבלנו דאטה לנתונים שהם סטנדרטים שלהם, וזה נתונים שמה שיפה בהם, אין בהם בעיות של פרטיות. כי זה עוצמת אות, מעוצמת אות אי אפשר לחלץ חזרה את השיחת טלפון הפרטית שלנו. אז אנחנו למטרות מחקר קיבלנו נתונים מהחברות בישראל, היום יש לנו שיתוף פעולה עם חברות נוספות, גם בערים חכמות, גם עם חברות שעושות תקשורת לוויינים, כל המידע הזה קיים, והכל פרו בונו, באמת למען המדע בישראל, ודרך זה פרסמנו 40-50 מאמרים כבר שמראים תופעות שונות ובמקומות שונים בישראל, ואני מאוד אהבתי את הגישה של החברות המסחריות, הפור פרופיט, ששיתפו איתנו פעולה.
ממש לא מובן מאליו.
לדעתי זה כן מובן מאליו.
כן מובן מאליו.
כי אנשים הם טובים.
זה הנחת יסוד נהדרת.
לא, אני אגיד לך, כשניסינו לקבל מידע דרך משרדי ממשלה, נתקלנו בבירוקרטיה. אבל כשאתה פונה לחברה פרטית, והם מבינים את העניין, אז זה היה ממש קל, במובן הזה שזה ווין ווין, הם לא מפסידים כלום, אנחנו מרוויחים. נכון שבשביל להפוך את הפרויקט הזה לאופרטיבי, צריך למסד את השיתוף פעולה, זה כבר לא כמו שאנחנו עבדנו מול החברות בארץ, ומקומות אחרים בעולם עובדים יותר על המיסוד של זה. אנחנו פרצנו את הדרך ברמה המחקרית, כשהראינו את הפיזביליטי, אבל עכשיו יש את הפוליטיקה, איך להפוך את זה למוצרים.
מעולה, ואתם משתמשים במחקר גם בבינה מלאכותית?
התשובה היא כן, למרות שאני מאוד לא אוהבת המילה בינה מלאכותית, אני אוהבת בינה טבעית.
בינה טבעית.
כן, אמר לי פעם קולגה מדרום אפריקה, שאני מצטט אותו, סליחה, מדרום קוריאה, שאף אחד לא קרא למטוס ציפור מלאכותית. אז לא צריכים לקרוא לאלגוריתם בינה מלאכותית.
צריך לאמץ.
כן, זה האמת שזו אמירה מאוד יפה, אני נותנת לו קרדיט בלי לציין את שמו, אבל מגיע לו. אז ברור שכן, כי עקרונית, גם כשלא קוראים זה בינה מלאכותית, אתה לומד מתוך נתוני עבר, מתוך התאמה עם מדידות פיזיקליות, כמו למשל במדי גשם או במקם, ואז אתה יכול להשליך על דברים אחרים. אז אנחנו בהחלט עושים גם את הכיוון הזה, למרות שזה לא העיקר. כי דווקא בגלל שהנושא הזה הוא יחסית חדש, אז אין מספיק מידע בשביל לעשות את הטריינינג, את האימון שהבינה המלאכותית בדרך כלל כן. דורשת. אז חייבים לצרף את זה יחד להבנה פיזיקלית של התופעות, ולעשות דברים שהם יותר היברידים, שהם משלבים את הפיזיקה עם הידע המצטבר, ויחד אנחנו מגיעים לביצועים יפים.
יש לי ככה שאלה לסיום חגית, וקשורה ממש לשם משפחתך מסר, אז מה המסר שאת שולחת לחוקרים צעירים, בתור מישהי שבאמת רוחב העירייה שלה משתרע על פני תחומים, כלומר גם על הנדסת חשמל, וגם כמו ששמענו עכשיו אפילו נוגע לפנים של מטאורולוגיה וסביבה, ומחקרים שתורמים באמת לאנושות, ואת חוקרת ותיקה ומוערכת, וכיין בתפקידים רציניים, מה ההצעה שלך לחוקר צעיר, חוקרת צעירה, באספקט הזה, איך אני יכול להפוך, או יכולה להפוך את המחקר שלי, ליותר תורם לאנושות? שאלה גדולה.
שאלה גדולה, וכפי שאמרת, מצד אחד יש לי ראייה רחבה, אבל מצד שני, בסוף יש לנו את הניסיון שלנו. אני מאוד מאמינה מצד אחד שצריך עומק דיסציפלינרי. אתה כן צריך לקחת נושא, ולחפור אליו לעומק, ועם כל הכבוד, ויש לי הרבה כבוד בין תחומיות, רב תחומיות, בלי לשלוט לעומק בתחום אחד, אי אפשר לעשות. אבל, אחרי שיש לנו כבר את העומק בתחום אחד, יש המון פוטנציאל בחיבורים בין תחומיים, ובשביל זה צריך לפתוח את הראש ואת הלב, ומה שיפה באקדמיה ובחופש האקדמי, שהכל אפשר לעשות, כן? אז אני אומרת, כל מהנדסי התקשורת הכירו את ההשפעה של מזג אוויר על איכות התקשורת. אבל הייתי צריכה לצאת לעולם הרחב כמו שציינת, והייתי מדענית ראשית, והכרתי הרבה תחומי מחקר, שיבוא לי הרעיון לעשות את הכיוון השני.
כן.
כי מהנדסי תקשורת התייחסו לזה כהפרעה, אבל לראות בזה הזדמנות, אתה צריך להכיר את הצרכים של גופים אחרים. אז תוכניות מהסוג שאתם עושים, שפותחים את האתגרים שיש בדברים אחרים, כשאתה בא עם בסיס ידע איתן ממה שאתה מכיר, ומנסה לפתור איתו בעיות בתחום אחר, זה פוטנציאל עצום. והאקדמיה היא מקום האופטימלי לעשות את זה. צריכים לתת לנו את החופש האקדמי, ואת האפשרות לטפח מוחות צעירים כמו שלכם, וייצאו מזה דברים נפלאים. אני מאמינה שכן.
איזה מסר, תודה רבה.
תודה לכם.
אז תודה רבה חגית על שיחה מאוד מעניינת, למדנו הרבה. ועכשיו נעבור לשיחת הדוקטורט, פינת הדוקטורט.
נכון, אז היום פינת הדוקטורט, פינת דוקטורנט ליתר דיוק, אז יש לנו חוקר צעיר, גילוי נאות, אדם יקר שלמדתי תואר ראשון אי שם לפני X שנים, נכנס אלינו. נכנס אלינו יואב שרבי, דוקטורנט בקבוצת המחקר של פרופסור משה בן שלום, איש מצב מוצק מבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה, כאן באוניברסיטת תל אביב. אז בוקר טוב יואב, תתיישב, תתרווח בניחותה.
תודה.
שלום יואב.
אהלן.
בוא נתחיל ככה שתספר לנו כמה מילים על נושא המחקר שלך ומה הרקע שלך.
אני יואב, אז אולי כמו שיונתן אמר בהקדמה שלו, אני למדתי את אותו הראשון בפיזיקה, למדתי פיזיקה חד חוגי, ואני היום דוקטורנט בקבוצה של משה בן שלום. אנחנו בעצם חוקרים חומרים דו-ממדיים. מה הכוונה בחומרים דו-ממדיים? חומרים בעובי של אטומים בודדים, 1, 2, 3. עם הזמן קצת התפתחנו, אז התחלנו באחד ולאט לאט עלינו, ואנחנו בעיקר חוקרים תופעות אלקטרוניות בחומרים האלה. זהו, בינתיים, כאילו, מה עוד אני יכול לספר?
ניתן אולי איזה מילת היסטוריה למאזינים, אז בעצם כל הנושא הזה של חומרים דו-ממדיים, אנחנו הזכרנו קודם את הנושא של לחפש אתונות ולמצוא מלוכה, התחיל פחות או יותר לפני 20 שנה כמדומני, שני חוקרים בריטים, קוסטן אובוסלו ואנדרי גיים, שבימי שישי היו מנסים לעשות ניסויים מחוץ למניין, ורצו לבדוק מה קורה כשמנסים להוציא, בעצם לקרוץ, אפשר להגיד, חתיכות קטנות מתוך עיפרון. ככה הם בעצם גילו את החומר שהוענק לו פרס נובל ב-2010, חומר שנקרא גרפן. אז זה חומר שאתם מתעסקים בו גם במעבדה, נגזרות שלו.
כן, אני יכול להרחיב על הסיפור.
בטח.
באופן כללי יש להם הרבה פרויקטים, הם קוראים לזה פרויקטים של ימי שישי בערב.
Friday experiments, כן.
ואחד הפרויקטים גם זה, אנדרי גיים הוא למעשה לדעתי החוקר היחיד עד היום, שיש לו גם איג נובל וגם נובל, אמיתי. האיג נובל שהוא חיפב, הוא קיבל זה על צפרדעים מרחפות.
צפרדעים מרחפות.
הוא חקר את הדי המגנטיות, את ההתנגדות המגנטית של מים. ואיפשהו היה שם מעורבות צפרדעים, לא ברור לי עד כדי כך מה קרה שם.
זה ממש מולטי-דיסציפלינרי.
כן, לגמרי זה. ובמסגרת הפרויקט, הפרויקט צעצוע הזה, הם השתמשו, הם רצו לדרך לייצר באמת את החומר הזה, את הגרפן, שכבה בעובי אטום אחד של גרפית. ניסו בכל מיני שיטות מתוחכמות של למעוך וכל מיני אבקות ודברים כאלה, ואז מישהו הציע שם, אני לא בטוח מי, או זה חלק מההרצאה בפרס נובל שהוא קיבל. בוא נשתמש בטייפ שזרקנו בזבל.
סלוטייפ, כן.
מפצלים את זה בעזרת טייפ כדי לשים את זה ולמדוד או למוח, אז בוא נשתמש בסלוטייפ. וזה קרה.
הנדסה ברמה גבוהה.
כן, עד היום משתמשים בזה.
אתה גם?
התהליך נקרא אקספוליאציה, כמו הגרגירים לפנים, אקספוליאציה. בעצם אנחנו לוקחים לא עיפרון, עיפרון זה גרפית, אבל משהו קרמי שם. אנחנו בעצם לוקחים גביש גרפיניום, זה נקרא על הקופסה, וטייפ, יש לנו טייפ כחול, הוא קצת יותר פנסי, גקו טייפ נראה לי זה נקרא, גם עוד אנקדוטה מוזרה כזאת על דבקים שיש שם, אבל לוקחים שכבות, ממש מפרקים אותם או מפצלים אותם על גבי הטייפ, וברגע שזה נראה לי בעין דק מספיק, אני בעצם מדביק את זה על מצע סיליקון, ספציפית זה סיליקון אוקסיד, יש כל מיני הובעים שונים שמשתמשים בהם בכללי בתעשייה, אבל הרעיון הוא שיש רזוננס אופטי או תנאים אופטיים שמאפשרים לראות שכבה ברגע שמדביקים אותה על הסיליקון במיקרוסקופ, לא מיקרופון, במיקרוסקופ רגיל, ואנחנו רואים בעזרת...
ממש מיקרוסקופ אופטי כאילו...
כן, הגדלה כפול 5, כפול 10, משהו כזה, זה... אבל בגלל שזה, יש כאילו לחומר הזה מעין אווירות אופטית, או איך אני אקרא לזה, שינוי בצבע. כשאנחנו מסתכלים על זה, אז אני רואה מתי זה אטום 1, 2, 5, יש מאמרים, הרבה מאמרים שמדברים על 1 עד 15, אם זה מעניין.
כן.
אז באמת החומר הראשון שגילו זה גרפן. אני חושב שחישובים תיאורטיים על ההתנהגות האלקטרונית היו כבר 50 או 60 שנה לפני, והם פשוט קיבלו, כן, כי גרפן למעשה זה פלטפורמה לאלקטרונים יחסותיים, אלקטרונים שמתנהגים כמו פוטונים בגביש, והרבה אפקטים יחסותיים אפשר לצפות בהם בגרפן. זה היה החיזוק המאוד מרגש הזה.
אתם עוסקים את זה במעבדה גם כן? בצפייה באפקטים יחסותיים?
לא. אז התקדמו כבר משכבה אחת, כמו שהתחלתי ואמרתי.
בעצם, אבל אני רוצה רגע לחדד איזושהי נקודה, כי באמת המשמעות של דו-מימד, התכונות הפיזיקליות של מוצק שהוא בלק, שאפשר להתייחס אליו, הן מאוד שונות ברמה הפיזיקלית, מתכונות של משהו שהוא דו-מימד, נכון?
אז באופן כלל, כן. התכונות מאוד משתנות. באופן כלל, כשאנחנו אומרים דו-מימד, אז ברור לנו שהדבר הזה יש לו קצת גובה, אבל... ביחס לרוחב והאורך, זה מאוד מאוד קטן. ביחס לאורכי גל לא סליחה, לא אורחים, אורחים רלוונטיים למערכת, זה יכול להיות אורח גל דברולי, שהרבה תופעות קוונטיות, הוא מגדיר לנו מתי משהו קוונטי או לא.
בעצם סקלת, נגיד רק למזין, סקלת האורך האופיינית באלקטרון, כן?
כן, אז אנחנו מחפשים סקלת אורך שפשוט במימד הגובה היא לא קיימת, אנחנו קטנים מזה. זה עונה על השאלה, אני לא בטוח.
כן, האמת יותר התכוונתי לתכונות ממש נגיד הולכה חשמלית, מתנהגת אחרת, אבל זה הכל תלוי בתורת הקוונטים בעצם. אז כן, ענית על השאלה.
אז בגרפן, אחד הדברים המאוד מסקרנים זה שיש הבדל, וזה גם חלק מהמחקר שלנו במעבדה, התכונות האלקטרוניות גם משתנות בין שכבה אחת לשתיים לשלוש, ובעצם במעבדה שאנחנו גם חוקרים את הפרעות, מה שאני מנסה לחקור, תופעות שקורות גם בארבע שכבות שיכול לקבל כל מיני תצורות שונות. האטומים מסתדרים ימינה ושמאלה אחד מעל השני, והתכונה האלקטרונית משתנה. זה מה שאנחנו הרבה פעמים מחפשים במחקר.
אז אתה חוקר תכונות אלקטרוניות, ומה השימוש של זה? זה כיוון שאתם לוקחים?
אז שני מאמרים, נקרא, זה יחסית משמעותיים שיצאו מהמעבדה שלנו, אחד בסיינס לפני שנתיים או שלוש, אני חושב, ואחד בנייצ'ר, זה על פולריזציה, כלומר, כיתוב חשמלי בחומרים האלה, ספציפית לא בגרפן, אלא בחומרים שכבתיים. זה השם הכללי לזה. אחד זה, זה נקרא HBN, או Hexagonal Boron Nitrate, אחד הדברים המשותפים בכל החומרים האלה, שזה גביש
משושה,
כן. שב-HBN ספציפית זה חומר שהוא מבודד, ובעצם
מבודד מה?
מבודד חשמלית, כן.
יותר מתגם כן?
אני לא בטוח, לא בדקנו את זה.
כן.
אני חושב שכן. יש לו אפקט כזה שהצורה שבה הוא גדל היא HBN או בור וחנקן, זה בעצם, הם גדלים אחד מעל השני, אז בשכבה אחת זה בור וחנקן אחד ליד השני, בצד, בשכבה הבאה הם מתהפכים, זה הסידור הטבעי של הדבר הזה, אבל אם הופכים, או שנקרא, מרימים שכבה, שמים אותה הפוך יחסית לקודמת, מקבלים כיתוב חשמלי, שזה חומר מקוטב בעובי של שני אטומים, זה כאילו הדבר הכי דק שצליחו לייצר, אלא זאת הייתה הכרזה. אבל והתחום הזה כאילו הכניס אצלנו במעבדה את המחקר הזה של כיתוב חשמלי או פרו-אלקטרי, כל החומרים שאפשר לשנות את הכיוון של אותו כיתוב חשמלי בעזרת איזשהו שדה חשמלי או השפעה חיצונית שאנחנו עושים.
תן לנו אפליקציות שזה טוב בהם, ככה שנחבר אותנו
המנחה שלי יודע להגיד את הדברים האלה.
לא, זה לא נגיד, כל התחום של חלונות
זה יכול להיות חומרים פרו-אלקטריים מופיעים כמעט בכל מקום, אם זה במיקרופונים שיש כאן מולנו, או כל דבר שאנחנו יכולים לחשוב עליו כסוויץ' חשמלי, 0 או 1, אבל עם כיתוב ולא כמו במחשבים שלנו מפעם, עם הרדיסק שזה הכיתוב מגנטי, אז כאן זה כיתוב חשמלי. אני מניח שזה פשוט הכל נכנס.
היה לי בראש כיתוב אופטי.
אוקיי. אז לא, כיתוב חשמלי.
כן, יש הבדל, יש הבדל. שניהם נקראים פולריזציה ויש הבדל, כן.
כן, זהו, בגלל זה היה לי בראש את התחום הזה של החלונות שיכולים לשנות את ה... אוקיי, לא משנה.
כן, נכון, אני יודע על מה את מדברת.
כיתוב בהקשר שלנו זה בעצם...
סוף שחידדנו את זה.
הכיוון של השדה
החשמלי.
השדה החשמלי מתנודד.
כן, מה שמאוד מיוחד פה, שזה לא בהכרח שדה, זה... כאילו, זה כן שדה, אבל זה כיתוב שנולד מזה שהאלקטרונים בוחרים להסתדר יותר בשכבה אחת, פחות בשכבה אחרת, ונוצר...
איזושהי עדיפות מרחבית.
עדיפות מרחבית, כן.
יואב, ככה לסיום, גם נשמח לשמוע ממך מה האתגרים המרכזיים שאתה חובר, אתה חותר לקראת, בין תחילת לאמצע דוקטורט, נכון? שנה שנייה?
אני בשנה השנייה, יש לי הצעת מחקר לכתוב.
שזה נהדר, נברך אותך לקראת זה. אז מה האתגרים המרכזיים שאתה חובר, וגם מה התכנון ככה לעתיד? בלי התחייבות.
בלי התחייבות.
בלי נדר.
המעבדה שלנו עוסקת המון בפבריקציה.
כן.
אנחנו לא מייצרים, אנחנו יכולים למדוד בעזרת שיטות מגוונות את התופעות האלקטרוניות שלנו, אבל מה שאנחנו עושים זה אנחנו לוקחים את החומרים המאוד אקזוטיים האלה, שהתכונות שלהם פשוט משתנות, רק כי הוספנו שכבה פה ושם, ובונים אותם ממש עורמים חומרים אחד מעל השני את החומרים האלה, ובונים אותם בכל מיני גיאומטריות שונות, ממש מקשקשים על לוח איך הצורות ייראו. אבל פבריקציה בעולם של הפיזיקה, זה גם ככה רואים את זה בכמות הפרסומים שיש, היא קשה.
כן.
כל פעם שאנחנו צועדים קדימה, אנחנו חוזרים איזה צעד אחורה, רגע, הפעם עשינו משהו שונה וזה, אז הרבה מהזמן מתבזבז על בנייה של הדגמים, ועד שמגיעים לבנייה זה בעצם, יש עוד איזה 8 שלבים עד שמגיעים לדגם שאני מחבר אלקטרודות וזה, אבל כל דבר בדרך
יכול להרוס. והכל אתם עושים אינאוס במעבדה, כלומר אין לכם איזה בית מלאכה שעושה לכם את זה?
לא. אני מתחיל באקספוליאציה, לוקח גביש, מפצל אותו עם טייפ, כן. מסתכל עליו במיקרוסקופ, אנחנו יכולים לחתוך אותו לצורות שאני רוצה, יש לנו כל מיני שיטות לחתוך, אני אחר כך הולך, אורם אותם, כמו ממש סנדוויץ' כזה, כן. זה, אחרי שאני מסתכל, אני בודק אם הסנדוויץ' בכלל טוב, יכול להיות שהוא לא, החומרים האלה הם מאוד חלקים, הם אוהבים מאוד להחליק אחד על השני, אני חושב ברמה של 5 סדרי גודל יותר נמוך מקרח, המקדם חיכוך. כאילו, פשוט אוהבים להחליק. שזה גם חלק מהתחום שלנו, סלייד טרוניקס. ואחרי שבניתי סנדוויץ' ונגיד והוא טוב, אני עכשיו בעזרת, אולי קצת מתאים לדוברת, יותר קרוב לדוברת הקודמת שלנו, אבל הולך לתחום של ליטוגרפיה או כתיבה אלקטרונית, להכין מגעים, עד שאני מכין מגעים ומודד, אני לא יודע מה עשיתי לחומר בינתיים, וביום שאני מחבר מד מתח ומזרים זרם, אני מגלה שהמגעים לא עבדו, משהו לא כאן. קיצור, הרבה שלבים בדרך, עד שאנחנו מגיעים למשהו שנמדד, אבל זה כן מרגש, אנחנו מקבלים הרבה מאוד אספקטים וזה. זה אחד האתגרים הגדולים, בעיקר. אני חושב שאתגר גדול נוסף הוא זה, באופן כללי זה תחום מאוד תחרותי. כאילו יש הרבה קבוצות מתחרות מולנו, MIT, מנצ'סטר, איפה שהמנחה שלי עשה באמת את הפוסט-דוקטורט.
Okay.
אבל אנחנו קבוצה מאוד צנועה בתל אביב, 2 פוסט-דוקים, 3 דוקטורנטים, ושם זה נקרא לזה צבא של דוקטורנטים ופוסט-דוקים, אז אנחנו תמיד צריכים להיות מאוד חדשניים ברעיונות שלנו. אנחנו לא יכולים
להדביק את הפער, אז איכשהו ביתרון איכותי.
אני לא רוצה להגיד זה, אבל אנחנו לא יכולים להיות גנרים. אנחנו צריכים, אין לנו אחד שעושה רק אספקט אחד במכונה, או זה, כולם עושים הכל, כולם יודעים להפעיל את כל המכשירים, אז הרבה גם הכשרה שאנחנו, זה. אני מקווה שבעזרת כל הידע שאני צובר, אני כרגע לא שואף לקריירה האקדמית, זה לא בראייה שלי, אבל עם כל הידע שאני צובר, אני חושב שיש לי הרבה כלים ודברים שלמדתי מעשית.
בטוח.
כן.
שאלה מרלוונטית לתעשייה, גם כן מן
כן, מאמין.
יואב שרבי, ידידי היקר, אנחנו נודה לך בשלב הזה, תודה רבה על השיחה המעניינת, והרבה בהצלחה בהמשך.
תודה.
בהצלחה.
וגל, אנחנו מתקרבים לסיום, הזמן עובר מהר שנהנים.
עובר ממש מהר, אבל אנחנו לא נסיים לפני שניתן למאזינים קצת חומר למחשבה.
נכון, אז היום אנחנו קצת יותר דיברנו על אספקטים של פיזיקה והנדסה, אז עכשיו נסיים עם מספרים. אז החידה שלנו היא חידה די פשוטה למשמע אוזניים, ואולי קצת קשה לפתרון, והיא הולכת כך, מה המספר הבא בסדרה, ומדוע, דגש על המדוע. זו הסדרה. 1, 1, 2, 3, מה המספר הבא? נחזור הפעם על המספרים. 1, 1, 2, 3, מה המספר הבא?
בין העונים נכונה, היא אמרה למספר הבא בסדרה. אתם מוזמנים להשאיר לנו תשובות בעמוד הספוטיפיי של התוכנית, ובתחילת התוכנית הבאה, נספר לכם מה התשובה.
נכון, גל, אז וזה באמת הסיגנל שלנו, האות, לחתום את התוכנית השנייה של חותרים למדע, מגזין המדע של תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.
תודה רבה, יונתן.
תודה רבה, גל, היה לי לעונג.